טוב, אנחנו מתחילים סוגיה חדשה סוף סוף, כן? אני מקווה גם מבחינת השיח הפנימי שהיה בחבורה שזה הזמן לתקן את מה שהציק לכם בסוגיות הראשונות. כלומר, בדיוק עכשיו שמתחילים, זה הזמן לשאול איך בונים את הלימוד בצורה שתהיו יותר שבעי רצון. ולכן אני נורא נורא מבקש, תעזרו לי, בסדר? לא בעוד 5 שנים, עזור לי עכשיו. תגידו מה באמת צריך להיות, איך נבנה את הלימוד שתהיו שקועים בו ושתהיו שותפים לו ושנבנה אתכם גם יחד ושלא נהיה מתוסכלים ממכלול של דברים שעלו אז בשיח הפנימי שלנו. זה הזמן. בסדר? אז ממש מבקש את העזרה שלכם, את השותפות. הישיבה החליטה את השבוע הראשון להקדיש קצת למבוא לסוגיה שנקראת רבי חייא קמייתא. זה השם של הסוגיה. זה השם הכי ניטרלי שאפשר לתת, אז עם איזה סיבה? כי לא מציע לסוגיה נושא. כי הסוגיה הזאת, מי שכבר התחיל ללמוד אותה, היא מתגלגלת בעצם מנושא לנושא לנושא. כשיש רבי חייא קמייתא, אז גם מה יש? רבי חייא בתרייתא. כן? וזה בעצם בגדול המסגרת שאנחנו הולכים להיכנס אליו, זו מסגרת של בגדול של שבועת מודה במקצת. שרבי חייא סביב איזושהי ממרה שהוא אמר וקישור שלה למשנה שלנו אלה שאלות יסוד גדולות מאוד על כל הנושא של שבועת מודה במקצת. סוגיה קשה, היא מורכבת, לא לפחד, נפרק אותה לגורמים ולמד אותה ביסודיות. מה שאני רוצה במקצת להסביר לפני שנכנסים למבוא, אני גם לא רוצה שהמבוא יהיה תלוש, זה איך זה מגיע לבבא מציעא, וגם מה ההבדל הגדול בשפה בין מה שלמדנו עד עכשיו ומה שאנחנו הולכים ללמוד בחודשיים הקרובים. ובאר ללמוד את זה עד סוף שבת, בחייא קמייתא ובתרייתא ביחד, זה דפים ג' ד' ה'. אז בגדול זה מגיע, כולם קראו, אני מקווה למדו כבר, גם עשינו את זה ביחד בסוגיה הראשונה, את הממרה עצמה של רבי חייא עם התנא תונה, כן? כמו קם רבי חייא וקושר בין הממרה שלו לבין המשנה בצורה מאוד פשוטה. מה היה המאפיין המרכזי של המשנה? כל הזמן דיברנו על זה, ששניים אוחזים בטלית, יש לנו טוען וניתן, שמה מיוחד במקרה הזה? כל אחד טוען כלפי השני אותה טענה, או בלשון אחרת הם בשוויון מוחלט, יש פה טוען וניתן הדדיים. מה קורה במקרה קלאסי של טוען וניתן? שזה גם המקרה של רבי חייא, אחד תובע מחברו מנה, במקרה של רבי חייא יש פער בין העמדות, רק אחד תובע, הנה, השני לא תובע, השני מגן. במקרה הזה הוא אפילו כופר בכל, אבל יש עדים שתומכים בחצי מהטענה של התובע. כאן השאלה היא האם זה שווה ערך להודעה במקצת שמחייבת שבועה על הסכום הנותר. כן? אז איך זה יתקשר למשנה? מסיבה פשוטה. רבי חייא ניתח את המשנה שלנו, שבעצם יש בה לא מקרה אחד, אלא כמה מקרים יש בה? פשוט שנבין איך הגענו לזה. מה יש? יש שני מקרים. מקרה אחד שאני תובע אותך, ואתה מה אומר לי? לא, אני כופר בכל, אבל המוחזקות של התובע, מה עם שוות ערך? כאילו מה? כאילו עדים. ויש עוד מקרה, אני גם תובע אותך ואתה כופר בכל, והמוחזקות שלי, מה היא מצליחה לעשות? גם לחשב כאילו יש עדים שחצי שלי. בעצם רבי חייא קישר את הממרה שלו למשנה שלנו, כי הוא פירק אותה לשני מקרים. הייתי אומר, התכונה הכי בולטת של המייחדת את המקרה הזה מכל עולם טוען וניתן וכל סוגיית הפתיחה שלמדנו כולה סבבה סביב השאלה, זה המקום היחיד בכל השעס שעושים יחלוקו בשבועה. וכל הניסיון הזה להבין גם מה הרציונל שיחלוקו בשבועה ומתי מפעילים את זה ולמה דווקא כאן, הכל סבב סביב בדיוק הייחוד הזה, שיש פה מקרה מאוד מיוחד שטוען וניתן לא דדיים, התוקף והנתקף הם פועלים באופן דומה. בא בעצם רבי חייא פרק אותו לשני מקרים ויצר בעצם מקרה טוען וניתן קלאסי. זה מה שכבר ראינו בלימוד, אני לא חוזר על זהו, שרבי חייא היה הסבר הראשון ביותר למשנה, והסוגיית הפתיחה שבאה לפני רבי חייא זה המוראים שהם מאוחרים לרבי חייא, שלאט לאט מה הם עושים? הם לוקחים את המקרה לאיך שאנחנו תיארנו אותו. כן, ממרא שרבי יוחנן, רב פאפה, זוכרים, אני מקווה שאתם זוכרים משהו, כן? אבל רבי חייא בעצמו, כאילו במקור, כאילו הפרשנות הקדומה ביותר המוראית למשנה, לא הדגישה את הנתון שמדובר במקרה מיוחד, שזה טוען וניתן הדדיים, פרק אותו פשוט לשני מקרים, ובעצם ייצר פה טוען וניתן קלאסי, אני תובע אותך, אתה כופר בכל, ומה שהיה מיוחד, זה מה שרבי חייא ידון, אין לי פרן הודעה, אבל יש לי איזה ראיה שמצדיקה חלק מהטענה של התובע, ומה אני עושה. וככה טוען וניתן, או הקלאסי, עמוד ומי קצת, מגיע אלינו. הוא ככה מגיע אלינו. מבחינת הרוח של הדברים, כאילו למה הסוגיה חותרת, או למה חותרים כשמפעילים שבועה, אז קצת דיברנו בסוגיית הפתיחה, הוא שונה לגמרי מכל מה שראינו בסוגיית הפתיחה. כל היחלוקו וכל היחלוקו בשבועה וכו', היה מונח, פחות או יותר, הם חותרים לדבר אחר. הם חותרים ל... הם אומרים, אני לא יודע איך מכריעים בין שני הצדדים. מוצאים לך בולה וראיה, גם אמר דבר דומה. תביא ראיה, עד שאין ראיה. אז מה אני אומר? או סטטוס קוו, אני לא מתערב, או אפשר להגיד, אני מחליט שהוא שייך למי? תראו שהוא אצלו. אבל אני לא חתרתי להכריע, לא היו כלים להכריע. כלומר, הכלי ההכרעה, בוא נלך למוציא לך וראיה, אמר, תביאו ראיות. עד שאין ראיות, אנחנו לא יודעים להכריע. ואז מה הייתה השאלה? היום עיון, שהיה ביום שני, בעצם סיכם את זה. אז מה אני עושה במצבי ספק? כן, ואז דיברנו בארוכות, אולי גם חלק מהפתרונות נועדו לייצר הכרעה. עולם השבועה באופן מובהק מאוד ברור מהשפה שלו. יש לי טוען ויש לי ניתן, ולמה אני חותר? באמצעות השבועה. מה השבועה מיועדת לעשות? כשאני אומר לאדם להישבע, מה אני מנסה לעשות? הוא אומר, אני בא ותובע בן אדם, הוא אומר, אתה חייב לשלם לי, והוא מגיב ואומר, הוא לא מודה בטענה של התובע, בואו לא ניכנס לשאלה, עדיין אם הוא כופר בקור, הוא פשוט לא מודה. וכשאני אומר, תישבע, אז מה עובר לי בראש? שאני לא ממנציח את הספק ואומר, טוב, אז עכשיו מה אני עושה, כן? אלא אני מעוניין מה לעשות. איכשהו לייצר הכרעה, אני מעוניין לשנות את יחסי הכוחות ביניהם עדי הכנסת גורם חדש. כשמה עובר לי בראש, זאת שאלה שאנחנו כל הזמן שואלים. יכול להיות שאני אומר לעצמי, הבן אדם ייבהל מהצורך להישבע, ולכן מה הוא יעשה? הוא יודע וישלם, כי הוא יגיד עד כאן. או יכול להיות שמה שיקרה זה שהוא יישבע, ואז מבחינתי המקרה נסגר, כי אני פוסק עכשיו שאני לא מוציא ממנו את הממון. אבל בכל מקרה, מבחינת התנועה הנפשית, כמו אם למדו פה יחלוקו וכל דנים גבר וספק, שהוא אמר, קיים עולם של ספקות ואני משאיר את הספק, ואז השאלה מה אני עושה? עולם השבועה חותר להפקעה. בעצם כשיש ויכוח ואין ראיה, בוא ננתח את זה, שאין לי ראיות כשיש ויכוח, זה מה אני חותר לעשות? להשתמש בכלי אחר ומכשיר אחר, שהוא מכשיר השבועה, שמה המטרה שלו? לא דרך ראיה, לדרך שבועה לפתור את זה. כמובן, השאלה הגדולה היא איך השבועה פועלת. איך השבועה עושה את זה? זה אומר שאני מאמין לו עכשיו? כי בטח אם הוא אומר את זה בשבועה זה אמת. האם השבועה פועלת באופן אחר? אלו שאלות שיצטרכו להישאל. יש עוד שאלה, והיא מתי אני מפעיל שבועה. וכאן אתם כולכם, אני מקווה שיודעים, שבהקשר של טוען וניתן על הקלאסי, אז שבועה מופעלת רק במודה במקצת ולא בכופר בכל. אחד מהשאלות שנעסוק בהם כבר היום זה על מה ולמה. כמו למה המכשיר הזה של מודה במקצת, למה רק צריך הודעה במקצת כדי לחייב שבועה? האם הכלל הזה הוא מוסכם בכל המקרים? האם יש מקרים שאפשר להשביע גם בכופר בכל? מה המקור של השבועה? מאיפה חכמים למדו אותו? אלו השאלות הגדולות שנעסוק בהם כמבוא, ועל רקע זה אז נוכל להיכנס לעובי הקורה. אני הצעתי כדי לעשות לכם סדר במחשבות, לא להתחיל מההתחלה, להתחיל קצת מהסוף, והצעתי שתקרו רמב״ם. תלמדו קצת ברמב״ם כדי לקבל תמונה יסודית של עולם הטוען וניתן, ומתי יש שבועות, ואז ההצעה שלי היא לחזור אחורה ולבדוק את המקורות שעליהם הסתמכו חכמים עד שהגיעו לתמונה הזאת. מבחינת כאילו הסכמה המוסכמה ההלכתית הגורפת, יש שלוש שבועות התורה. ראשי תיבות, שמה. שין זה שומרים, מם מודה במקצת, ועין עד אחד. כן, אלו שלושת שבועות התורה, מדרבנה, אני יכולתם לראות ברמב״ם, יש לנו מכלול שלם של שבועות דרבנן. כאשר אלו גם מתחלקים לשניים. יש קבוצה אחת שנקראת גם שבועת הדיינים, ומעין שבועת התורה, דיינו משביעים אותה בטכניקה של שבועת התורה, רק שהמקרים האלה הם מקרים ששונים משבועת התורה בשני גורמים מרכזיים. אחד זה שהם הרבה מהם נשבע ונוטל, לעומת זאת שבועת התורה היא תמיד נשבע ולא משלם. והדבר השני, שחלק גדול משבועות רבנן הם גם בכופר בכל, הם גם כשאין מודה במקצת, צריך לעיין בהם, ולא נעשה את זה היום, מה גרם לחכמים לחייב שבועה באותם מקרים. בצד זה יש שבועה דרבנה נוספת שהיא שונה מהותית מכל עולם השבועות האחרים. זה שבועת הסת, שהיא שבועה שהיא אמוראית, היא תקנה של רב נחמן, מופיעה בגמרא בשבועות בדף מ עמוד ב, שהיא שבועה שמשביעים כופר בכל לפי הגדרה אחת. היא שונה מכל שבועות התורה, כי בלי נקיטת חפץ היא לא בשם, היא שבועה ברמה יותר נחותה, הוא מכשיר אחר. ויש גם דעות שזה לא רק איזה שבועה לכופר בכל, זה שבועה לכל דבר שאי אפשר להשביע עליו שבועת התורה. אני לא ארחיב היום בזה, אבל אני אגיד לכם ששבועת התורה יש לו כל מיני מגבלות. למשל, אין נשבעים על הקרקעות. שמעתם פעם את הכלל הזה? יש כלל שאם יש ויכוח על קרקע, אין שבועת התורה. יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, ואחד מהראיות הגדולות זה סוגיית במציע דפי. האם יש שבועת הסת על קרקע? אדם כופר בכל בדיון על קרקע, האם יש שבועת הסת? יש דעות שאומרות, לא, הם נשבעים לקרקעות, אבל לפי הדעה הזאת, שבועת הסת זה שבועת רבנן לכופר בכל. לעומת זאת, מי שאומר שנשבעים שבועת הסת על קרקע, אז מה בעצם הוא מביא? מה זה שבועת הסת? חכמים חשו בעצם לא בנוח עם זה ששבועות התורה הם מוגבלות בהיקף שלהם. בעצם חכמים ייצרו לעצמם שבועה דרבנן אקסטרה הלכתית, כן? שהיא לא לפי הכללים הרגילים, שהיא מכסה את כל החורים. כן? זה בגדול העולם של שבועות דורייתא דרבנן, כאשר מבחינת השבועות האלה הם בעצם מייצגים לפי מיטב הבנתי, ונרחיב בזה תוך כדי הלימוד, הם מייצגים בעצם שלוש קבוצות מיוחדות ושונות, האחת מראותה מבחינת התיחום שלהם במסע ומתן בין הבריות. בואו נתחיל קודם כל במקור. שבועת מודה במקצת, איזה שבועה מבין שלושתם מפורשת בתורה?
שומרים.
רק שומרים. השבועה היחידה שמפורשת בתורה היא שבועת שומרים. באיזה פרשת שומרים? השנייה. שבועת השם תהיה בין שניהם, פרשת שומרים השנייה. לעומת זאת, שבועת מודה במקצת לא מפורשת במקראות, היא שבועה שנלמדת מפסוק של כל דבר פשע, ניגע בזה מיד, ושבועת עד אחד גם הוא לא מופיע במקראות, הוא נדרש על ידי דרשה של חכמים, הרמב"ם קורא לזה מפי השמועה, מהפסוק לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת, חכמים דרשו לכל עוון ולכל חטאת הוא לא קם, אבל הוא קם לשבועה. במשניות, בואו ניתן גם תמונה מסוימת שם. פרק שישי במסכת שבועות, פרק שבועת הדיינים, עושה כולו באיזה שבועה? אתם יודעים עליי? ועל איזה משבועות התורה? רק מודה למקצת. כל הפרק הוא מודה למקצת. כולו. פרק שביעי בשבועות עוסק בנשבעים מנוטלין, קוראים לזה שבועת המשנה, כך אוהבים לקרוא לזה. ופרק שמיני עוסק בשבועת השומרים. לשבועת עד אחד אין פרק. הוא למיטב ידיעתי לא נזכר במשנה אף פעם, שבועת עד אחד. הוא כן נדון פרק שמיני במסכת שבועות עוסק בשבועת שומרים. שבועת עד אחד אין לו פרק במשניות, למיטב זיכרוני הוא לא נזכר אף פעם במשנה. הוא כן נזכר בתנאים בתוספתא בשבועות, וגם נזכר בספרי, יש על אותו פסוק, יש שם דרשה שמאוד קשה להבנה, ולא ניכנס לזה, ודאי לא בפרק מבוא עכשיו, אבל שבועת עד אחד צריך לדעת, היא כאילו מופיעה, היא מופיעה לבד, גם לגביה יש דעות שהיא שוברת את כל הכללים של שבועות. קודם הזכרתי את זה על שבועת הסת, אני אביא לכם דוגמה אחת, בשבועת מודה במקצת יש מגבלה רצינית מאוד בפתח פרק שישי בשבועות, זה רק על שתי כסף, זה רק על סכום של שתי כסף, איך החכמים הגיעו לזה? כי כתוב בתורה, כי תנית של ראה או כסף או כלים, היות וכלים הם שניים, אז גם כמה כסף? דרשו שניים, לכן צריך שתי כסף. בסברה פשוטה, אני אסביר לך גם מה הסברה פשוטה, ולא נפתח את זה, כדי שאני אוכל להודות במשהו, במקצת של טענה, למה אני זקוק? לשניים. באחד אני יודע, באחד אני אכפור. כן, לכן שתי כסף, הוא מתחיל. הוא מתחיל ברציונל, כדי שאם הוא דיים מקצת, תדבע שתיים. הבעיה היא שזה מסתבך, כי מספיק להודות בפרוטה. ולכן זה מסתבך, זה לא לעכשיו, אבל בגדול יש מגבלה של שתי כסף. אומרת הגמרא בשבועות דף מם, שבעת אחד אין מגבלה של שתי כסף. למה אין מגבלה של שתי כסף? כי כל מקום ששניים מחייבים המון, אחד מחייב שבועה. מעולם לא שמענו ששני עדים מחייבים המון, רק אם יש מה? יש מה?
כסף.
שתי כסף, מספיק פרוטה. אז שבועת עד אחד הוא בפרוטה. אני מביא את הפיסת מידע הזאת כדי שנבין שמדובר פה לא רק בשלושה מקרים שיש שבועת התורה משביעים פה, אלא שמדובר בשבועות שיש להם כללים שונים, הם מופעלים במקרים שונים. מי שכבר קצת הכין את עירוב פרשיות גם היה יכול לראות בצורה מאוד מאוד בהירה שיש גם דעות שבשבועת שומרים משביעים אפילו ב כופר בכל. עוד נגיע לזה. עוד פעם, למה אני מביא את זה? זה לא שיש שבועת התורה וזה מפעילים תה, מקרה א', ב', ג', אלא אני מגלה שכל אחד מהם פועל במסגרת שונה לחלוטין של הקרונות. בעצם, נגיד זה בצורה הבאה, מודל המקצת יש לו המון המון מגבלות. מי שלמד או מכיר קצת פרק 60 בשבועות, גם מגבלה של שתי כסף, גם מגבלה של מודל ומקצת, גם מגבלה של הודעה ממין הטענה, כשאני הולך לעולם של שבועות התורה האחרות, המגבלות האלה די נעלמות. אני רוצה קצת להסביר את מה שעומד מאחורי זה, כי לא מדובר באותה שבועה שמכילים אותה שלוש פעמים, או בשלוש סיטואציות. מדובר בעצם בשלוש קבוצות של התעניינות בבני אדם. מדובר בשבועות שאולי גם הן פועלות באופן שהוא שונה לחלוטין, והם מופעלים בסיטואציות שונות לגמרי. אני רוצה להתחיל מדברים שכתב אותם הרמב״ם, שראיתם אותם בפנים. הרמב״ם מבדיל בין שבועות שמשביעים על טענת ברי ובין שבועות שמשביעים אותם בטענת שמע. ראיתם את הניסוח הזה של הרמב״ם? כך הוא כותב. מי משביעים גם בטענת שמע? בדברי הרמב״ם. לא ראיתם את הרמב״ם? הרמב״ם כותב בצורה ברורה, יש שבועה אחת, אם אין שלוש שבועות דאורייתא, לא צריך טענת ברי בשביל להשביע אותה. והיא שבועת שומרים. זה מובנה בשבועת שומרים שהתובע לא יודע מה קרה. למה זה מובנה? נתתי לך לשמור כדי שאני אוכל ללכת. עכשיו אני חוזר, ומה קורה לחפץ שלי? הוא נעלם. החפץ נעלם? אז מה אני מצפה ממך? שתסביר לי איפה החפץ. עכשיו, אני יכול לטעון מה קרה לחפץ? אני יודע מה קרה לחפץ? יש לי מושג? איך אני אדבע אותך? הייתי אומר את הדבר הבא. בשבועת שומרים אין בכלל ויכוח בין שני הצדדים. אין ויכוח. התובע לא יודע מה קרה. התובע לא יודע מה קרה. אז נשאל את עצמנו במילים פשוטות, אז מה המחייב של השבוע? למה אני פתאום בא לנו אותי שבא? כי נגיד בנם שאומר לך, אני לא יודע בכלל מה קרה. אז התשובה היא מאוד פשוטה. מה מחייב את השבוע בשבועת שומרים? לא הטענה מחייבת את השבוע. ומי מחייב את השבוע? יפה, עצם הסכם השמירה מחייב את זה. עצם העובדה שאני נותן לבן אדם לשמור על חפץ, זה אומר שהוא צריך לעשות אחד משני דברים. או לתת לי את החפץ, או לחילופין, אם לא נותן לי את החפץ, מה הוא צריך לנפק לי? הסבר, מה קרה לחפץ? או במילים פשוטות, לנפק לי שבועה. תסביר לי, מה קרה לחפץ? מה שמחייב אותו, הייתי אומר, זה לא שבועת המתווכחים. אין פה ויכוח. אין פה דבר כזה. אין פה ויכוח. יש פה אמון שנתתי באדם אחר. כל עולם השומרים בנוי על אמון. נדבר על זה יום ההמשך. על אמון. אני שמחתי עליך שאני נותן לך את החפץ.
למה אתה
להישבע? למה צריך להישבע?
זה מחויבות. זה לא יודע לו, זה מחויבות.
אתה אומר שהשבועה היא מקום של אני לא מאמין לך?
לא. בעצם הנתון שנתתי לך לשמור, הבאתי בך אמון, ועכשיו מה קרה? אני לא אגיד שהיה הצבעת אימון, אבל נוצרה בעיה, כי האימון באמת גרשם שנתתי בך היה גם לא רק שתשמור אותו, אלא האימון היה שאני מאמין לך, וגם אני הייתי בטוח שתשמור אותו, והאימון גם היה שתחזיר אותו.
אז מה השבועה הזאת?
אז השבועה הזאת באה, היא בין שומרים, היא לא טוען וניתן, מה שאני מנסה להגיד הוא, זה לא טוען וניתן, זה מתווכחים, אני טוען ואתה טוען. לעומת זאת שבועת שומרים, בוא נוציא אותו מהסיפור הזה. שבועת שומרים אין בו ויכוח בין האנשים. לכן למשל יבוא הרים ייגש, והרמב״ם כתלמיד תלמידו יפסוק את זה במשנה תורה, תגיד יש כלל שקטן לא יכול להשביע. למה קטן לא יכול להשביע? הוא לא יודע להתווכח, כי הטענה שהוא לא טענה. שבועת שומרים אומר הרים ייגש, משביעים גם בקטן. למה משביעים בקטן? כי זה לא קשור לוויכוחים. זה, אתה היית שומר של קטן, אז בבקשה, תשבע. ועם אחרות, במסגרת הסכמי השמירה, אנחנו הולכים ללמוד שומרים בעזרת השם בהמשך השנה, אז נרחיב בזה מאוד. אני שמחתי עליך, עכשיו אני לא יודע מה קרה, אני לא מתווכח איתך, אני רק אומר תביא את החפץ שלי. אז התורה אמרה אתה לא מביא את החפץ, היות ויש אפשרות שהתורה לפחות חושדת שאתה גנבת אותו, אולי אתה שברת אותו, אולי אתה שלחת יד. מה זה לשלוח יד? זה סוגיה מאוד מאוד קשה, אבל בפשטות זה שקצת הרשית לעצמך להשתמש בחפץ שלי. אז התורה אומרת אנחנו כלסגור את המקרה, התורה דורשת שבוע.
אז אם עכשיו אני, אתה נותן לי את הלקר שלך לשמור עליו, אתה חוזר, הוא לא נמצא,
אני אומר לך
גנבו לי אותו, ואתה אומר אני מאמין לך, אז אני לא צריך
להישבע? פה אתה שואל שאלה אחרת, האם זכותי לוותר על זה שתישבע לי? אני יכול להגיד לך סיטואציה הפוכה.
אם אנחנו מדברים על אימון, אתה מאמין?
בסדר, אבל האימון היה בהתחלה, אבל משהו פה השתבש בתסריט, היה תסריט. אתה מכיר את המשנה מתחילת פרק שלישי, גם הדבר ההפוך, מה קורה שם? אתה בתור שומר אומר לא רוצה להישבע, כי שבוע אני מדבר על זה, זה פחד פחדים להישבע, זה דינמיט, זה שם השם, ואז אתה מחליט לשלם. כלומר, בהחלט המשנה מכירה את זה שהצדדים יכולים לבקש אחרת. אבל שבועת שומרים, מה שאני רוצה להוציא אתכם, להוציא לכם מהראש, שבועת שומרים לא קשור בכלל לוויכוח בבני אדם, הם לא מתווכחים. זה קשור לבעיות של אמון, של חשדנות, במקרה שאחד אומר דבר ואנחנו לא יודעים מה קרה, הוא דווקא כשמראש היה ביניהם מערכת יחסים שהוסכמה מראש. זה עולם השומרים שבעזרת השם אנחנו נלמד אותו, לכן גם בשמה, לכן גם בקטנים. זה גם הרקע, אני כבר מכין למי שהכין טוב את השיעור, מי שלמד את הרבה בקמה, שאולי הוא גם יהיה בכופר בכל. כי הדבר הזה מבחינתי זה שבועה שלא קשורה לוויכוחים. כן, בבקשה יהודה.
בסופו של דבר זה גם
שבועת השומרים
גם
כלי מכריע. בוודאי, בוודאי. אבל אני אומר, זה לא שיש פה ויכוח בין בני אדם. כשאני הולך לשבועת אני מקבל, אבל אין פה ויכוח. כלומר, שבועת שומרים הוא לא מייצג מקרה שבני אדם מתווכחים אחד עם השני, ואני אומר, יאללה, בוא נביא שבועה. הוא מתייחס למקרה שנוצרה ביניהם מערכת אמון שקרתה תקלה, ואני אומר, ללמד שומרים, אז יותר נשאל, אז איך השבועה פועלת? אבל השבועה מופעלת מכוח הסכם השמירה. היא לא מופעלת מכוח ויכוח שיש ביניהם. שבועת עד אחד, במובן מסוים, אני עכשיו חוזר לדין שהוא גם בלי שתי כסף, ואני גם אספר לכם שיש מחלוקת מדהימה בין הראשונים האם גם הוא מחייב טענת בריא או האם מספיק טענת שמע. הרמב"ם פוסק שצריך טענת בריא לעד אחד, אבל צריך לדעת שיש ראשונים שחולקים על זה, ולבד המחלוקת מספיקה בשביל לפחות לייצר תמונה. גם עד אחד הוא לא בהכרח, זה בדיוק השאלה בעד אחד, הוא לא בהכרח עובד, כי יש פה ויכוח ו... עד אחד פועל בתוך הוויכוח, אלא שבועת עד אחד היא ודאי מי שחושב שהוא אפילו כשבשמע הוא אומר בעצם דבר אחר. יש פה ראיה שהיא ראיה חלקית שאני, מה היא עושה לוויכוח? הרי אמרתי יש ויכוח, אז מה אני ארצה? המוצאים לחברו עליו הראיה. עכשיו מה בא לפה? איזה מין ראיה באה? ראיה שהיא ראיה חלקית, כי זה לא שני עדים, באה ראיה חלקית. השבועה פועלת בכך לא כמערכת הכרעה בתוך ויכוחים, יותר היא פועלת להתמודד עם הראייה. יש כלל, שמעת פעם בסוגיית נסחא דרבי אבא? לא. נסחא דרבי אבא זה אדם שרגל אחת, זה סוגיה ברבת רדף למד ג', זה אדם שחטף מחברו חתיכת כסף, ויש עד אחד שמעיד שהוא ראה אותו חוטף, כמו הוא חשוד כגנב, והוא טוען, זה שלי, חטפתי את שלי. אין חטפי ודידי חטפי. בא רבי אבא ואמר, מה עושים פה? שישבע שזה שלו, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול? כי שבועת עד אחד, זה הפירוש המקובל בראשונים, הוא רק דבר אחד, הוא להכחיש את מה שהעד אומר. העד אומר שחטפת, הדבר היחיד ששבועת עד אחד יכולה להיות היא להישבע לא חטפתי. אתה מודה שחטפת, ואז הוא יצר כלל תוך שאינו יכול להישבע משלם. שבועת עד אחד היא שבועה שנועדה להדוף את הראיה החלקית הזאת שנקראת עד. אני לא רוצה כרגע להרחיב למה עד אחד הוא ראיה חלקית ואיך השבועה עודפת, אבל בגדול עד אחד הוא פועל באיזשהו מישור שהוא מישור של ראיות חלקיות שהשבועה יודעת לפעול שם.
מה זאת אומרת להדוף?
להדוף אומר שאני נשבע, שמה שהעד אומר הוא שקר. עכשיו זה העד מול, מול, מול הניתן, שהניתן יגן את דבריו בשבועה. זה שבועה מול עד אחד. אז אני אומר, הבית הדין כבר לא מקבל את דברי העד. מודד לי קצת בגדול מה שהוא מייצג, זה כמו שהרמה מכתיר את גוף ההלכות, פרק ו' בשבועות, במשנה שבועות, ברמה מפך להיות הלכות טוען וניתן. זה הלכות ויכוח. טוען וניתן...
זה לא ויכוח.
סליחה?
זה לא יגיד, זה לא להתמודד בתוך ויכוח, אחרי הויכוח.
אני אומר ככה, ששבועת מודד לי קצת, הוא בהי הידיעה שבועה שבא להכריע בין שני מתווכחים. מישהו פה פעם היה בכזה מועדון של דיבייט כזה, אתה למדת באמריקה בישיבה תיכונית, שם יש קלובס בבית ספר, נכון? היה קלוב של דיבייט?
כן, בטח.
כן, בטח, כאילו ללמוד איך להתווכח, זה אומנות, כן, שתדעו.
אני לא מתווכח
שירון. תדעו לכם שבבית שמש אצל האמריקאים יש פעם בשנה, יש למלכה, מוצאי שבת, שעושים ויכוח לשם ויכוח, כאילו אנשים עושים ספורט של ויכוח, כאילו לא משנה מה הנושא, בוא נראה איך אתה מצליח כל הזמן לענות לחבר שלך, ובאים, אחד מהם הוא איזה דוקטור בבר אילן לתנ"ך, ואחרים, זה חגיגה שלמה, אף פעם לא הלכתי, זו חגיגה שלמה הדבר הזה, כלומר, ויכוחים במני אדם, שבועת מודל המקצת, הוא בטוען וניתן, וכשיש ויכוח, ואני חוזר, היעדר ראיות, אין ראיות, עכשיו השאלה היא כשיש שני מתווכחים, שיש פער בין העמדות שלהם, איך אני מכריע? זה שבועת מודל המקצת, שבעצם, כל מה שציטטתי קודם אומר, יש כללים לויכוח, או השבועה לא מופעלת כל פעם ששני בני אדם לא מסכימים אחד עם השני. זה לא נקרא טוען וניתן. יש מערכת של כללים, ופרק 60 בשבועות הוא הפרק הכי מקביל של עולם השבועה. הוא קודם כל, המגבלה הראשונה כבר נאמרה פה, ואנחנו נבחן אותה. זה רק בתנאי שהשני מודה בחלק מהטענה של הראשון. מילים אחרות שנוצר מגע ביניהם. אבל אם הוא כופר בכל, הם לא מתווכחים. ופשוט הוא אומר, אני לא מכיר אותך. No case. לא שייך פה שבועה. עוד כלל שראינו... זה שתי כסף. אנחנו כאילו דורשים שזה יהיה אימננטי שהטענה של הראשון תהיה טענה שאפשר לפרק אותה לשניים. שהיא תהיה עם שתיים. עוד כלל, ממין הטענה או מילים אחרות, לא כל אי הסכמה בין בני אדם. בוא נסביר בדקה אחת מה זה הבעיה של מין הטענה. אני תובע ממך מלפפונים, אתה צריך להודות גם במלפפונים. אבל אם אני תובע מלפפונים ואתה מודה בגזר, אז זה אין שבועה. ההסבר המקובל הוא למה? כי טבעתי עם לפפונים, ועל לפפונים מה ענית לי? כופר בכל. עכשיו אני אספר לך עוד סיפור, שאני חייב לך גזר. ואם אחרות, לא כל אי הסכמה בין שני בני אדם הופך להיות ויכוח. ויכוח זה כשהם מדברים באותם טענות, הם מדברים על אותו דבר. כשיש לי לפי כללי ההלכה ויכוח, טוען וניתן, אז ההלכה מכניסה לתמונה את השבועה כגורם. כלומר, מבחינת עולם של שבועות התורה, אני אסכם. יש שלוש שבועות התורה, אבל למיתו של דבר, שלושת השבועות האלה של התורה הם שבועות שהם בעצם אפשר לנתח. אני לא אגיד שמה שאמרתי פה מוסכם על כל השיטות בראשונים, אבל הן בעצם פועלות במישורים שונים. מישור אחד הוא מישור של התקשרות בין בני אדם שקרתה פה תקלה, זה השומרים. מישור שני הוא ויכוח בין בני אדם שהוא מודל מקצת. זה שבועת הוויכוח. אנחנו צריכים להבין, כדי ללמוד את שבועה בדרך מקצת, את הדינמיקה של ויכוח, איך מתווכחים, מה עובר על בני אדם תוך כדי ויכוח עם השני. אני אגיד שהדבר הכי גדול בוויכוח הוא, לא להגיד את האמת, מה הדבר הכי חשוב בוויכוח? לנצח, כמו בספורט. זה הדבר שהוא הכי חשוב בוויכוח, הוא לנצח. וכשאנשים מנסים לנצח, לפעמים מה הם עושים? פאולים וכל מיני דברים מתחת לחגורה, ובעצם עולם השבועה בחלק מה הוא בא לעשות? לעזור להיות אגון, בדיוק, הוא כלי, אבל זה בעולם המתווכחים. עד אחד, אני חוזר, בגדול, זה לא שיש לו פתאום ויכוח יותר איכותי יותר שפתאום מפעילים שבועה, ויותר אחד הביך ראיה מסיימת שצריך להתמודד עם הראיה. לכן בגדול, מודל המקצת, במקום לדבר על מודל המקצת, אני אוהב מאוד לדבר כמו הרמב"ם, אבל טוען וניתן. מודל המקצת הוא לא שהוא הנושא. מודל המקצת הוא אחד מהמאפיינים של מה נקרא להיות טוען וניתן. וכבר במבט ראשון אפשר להגיד, בטוען וניתן, למה יש ויכוח? למה צריך עוד המקצת, או למה הוא מייצר ויכוח אמיתי? כי אתה מתייחס למה שהשני אומר. השיקוף, שכולם מכירים את השיקוף, מה מטרת השיקוף, אתם יודעים? עברתם פעם סדנה שהייתם צריכים לשקף את החבר? נכון שכולם צחקו בהתחלה, ראה לכם טופש, שעשיתי סדנאות פעם עם הכוח, זה באמת נראה כל כך טופש, כאילו, אתה אמרת, ואחרי שאתה עושה את זה כמה פעמים, אתה באמת מגלה שבני אדם באמת לא מקשיבים אחד לשני. כלומר, אתה באמת מגלה שבן אדם אחד אומר דבר אחד, והשני מהשיקופים רואים שהוא פשוט, הוא לא חוזר למה שהוא אמר, או שהוא שמע דברים אחרים. כלומר, בכופר בכל הם לא מדברים אחד עם השני. אני תובע ממך משהו, מה אתה אומר לי? אני לא מכיר אותך. ומודה לי קצת מה נוצר ביניהם באמת. היות הם מדברים על אותו דבר, הם מדברים על אותה טענה, ואתה מדבר חלק ממנה, אז מה זה נותן לי? זה נותן לי מגע ביניהם. כשיש מגע בין בני אדם, כשיש התגוששות, אז מה אני מפעיל? כלי מכריע. אני מפעיל את השבועה, אני צריך לברר מה השבועה עושה כשיהיה ככה. אבל כשאין ביניהם מגע, כשאחד אומר, אני לא מכיר אותך, אתה לא מטיל עליו שבועה. זה בגדול העולם של שבועות התורה, מה שאנחנו הולכים להתפקד, זה מודה במקצת. בשלב הזה, בהמשך השנה, נעבור לשומרים. כן, בבקשה, אוריה.
לא הבנתי, כשהגדרת את שבועת השומרים, הגדרת את זה באופן מאוד אישי, גם מאוד במקצת. את אחד, אמרת מה זה לא, אני לא מצליח להגיד מה זה כן, זאת אומרת...
אוקיי, אז אני אסביר קצת יותר.
נשמע לי מאוד דומה למודה במקצת, אז אמנם מודה במקצת הוא יותר מהותי, אבל את אחד הוא פועל באותו מישור.
אז אני, ברור שתכנתי אחרת לבקשתך, אני אסביר קצת יותר איך אני מבין את הדברים. אני חוזר, זה לא, מה שאני אומר לכם כמבוא, זה כאילו התובנות שלי, איך אני לעצמי אימצתי את הדברים, אני לא אומר שזה מוסכם על כל הדעות. בסדר? זאת תפיסת עולם, אני משתדל כשאני לומד תורה, לייצר הבנה שלי. אני גדלתי אצל רבנים שהם פשוט ניתחו את כל המחלוקות ונשארו ככה, אם קראת את המכתב של אבא שלי, נגיד מכתב הרבנים, אז אבא שלך מה שאל בצדק? ומה דעתך אתה? כלומר, אמרת, אז יש מחלוקת בין הראשונים, למה כתבתם רק רמב״ם? אולי הם כתבו רמב״ם כי הם מזדהים איתו וחושבים? כלומר, זאת שאלה. כדי, עברתי שיעור בחנוכה, הזמינו אותי לתת שיעור בהר עציון, ונהגתי כדרכי. אני תיארתי את חנוכה איך שאני מבין אותו, והביקורת מאבא שלי הייתה, יש מחלוקת הזה, מחלוקת הזה, נכון, אני בחרתי במחלוקות, כי גם אני מרגיש שמצוות תלמוד תורה הוא להזדהות עם עמדה. צריך להזדהות עם מה שלומדים, לא רק... אז לכן, מה שאני אומר לך, אני אומר מראש, הוא לא בהכרח משקף את כל מכלול המחלוקות, ועד אחד ככה אני מבין אותו. צריך לפני ששואלים מה זה שבועת עד אחד, לשאול מה הבעיה בעד אחד. מה חסר בעד אחד שיש בשניים? וזה לא רק עניין כמותי. כי ברגע שעברתי משניים, המספר איבד משמעות. יש כלל גדול בהלכה שתרי כמאה. אבל אם יבואו מאה עדים, הם לא יותר טובים משניים. אז על כוחנו, שזה לא רק הכמות. כנראה יש קפיצת מדרגה איכותית בין אחד לשניים. והשאלה היא מהו. אני חושב שהדבר מאוד מאוד פשוט. וגם פה בוא נזדקק לעולם לחדרי החקירות כדי להבין אותו. מה מוסיף שניים שאין לאחד?
אפשרות להזמה.
ולמה זה נותן אפשרות להזמה? הרי אפשר להזין גם אחד, יבוא אחד ויגיד אימנו הייתם. זה דומה להזמה, מה הזמה נותן לי? בוא, מה הזמה נותן לעולם העדות? בוא תעבוד אחרת, נתניהו. כי למה? כי הוא העמיד אותו למבחן ההפרחה. אם אתם מכירים קצת התורות של קארל פופר, מכירים אותו? יש פילוסוף ידוע של המדע, שקראו לו פופר, שמסגרת ההתמודדות שלו עם בעיית האינדוקציה שעלתה במאה ה-18, אז הוא הציע שצריך להגדיר מחדש מה המדע עושה. המדע לטענתו לא באמת טוען שמה שהוא אומר נכון. זה לא טענה מדעית, כי אנחנו לא יודעים אם הוא נכון, כי אנחנו, מה לעשות, רואים רק חלק מהתמונה. אלא המדע עושה דבר אחר, הוא מנסה להפריך את התיאוריות שלו. תיאוריה שלא הופרכה היא תיאוריה מדעית שהיא מתקבלת זמנית עד שאנחנו נצליח להפריך אותה ואז צריך להציע תיאוריה חדשה. זו בגדול הטענה שפופר בעצם אומר, משהו שאין עליו ביקורת, אתה לא יודע מה התפתקין שלו, לא שווה כלום. ואם אני בדקתי אותו ולפחות ביקרתי, אז אני יכול לפחות לדעת, כנראה הוא איכותי, כי הוא עמד בהתקפה, הוא ידע להדוף התקפה.
בגלל שעד אחד אני אומר לעצמי, טוב, לכל שאתה שכאן, אז בעצם זה לא...
עד אחד, בוא נלך קודם כל להזמה, מה הזמה אומר? הזמה אומר שעד מעיד, הוא יודע שמישהו יכול לבוא ומה לעשות לו? להראות אותו, ולכן מה הוא יעשה לפני שהוא יבוא להעיד? הוא יחשוב פעמיים. בעיניי, הזמה זה לא עונש לשקרנים. זה רנטגן. מה המטרה? זה גלאי שקרים, הייתי קורא. זה גלאי שקרים. מה המטרה שלו? שלא יעלה את שקרן על הדוכן, כי הוא יודע שיכולים לגלות שהוא שקרן. ואז גם הוא יאכל אותה. לכן, כאשר זמה, ולא כאשר עשה. לא, עד אחד אפשר להזים, אבל עוד לפני כן. אותו רציונל גם פועל במעבר מעד אחד לשניים. כי מה נותן לי שניים שאין לי באחד? דבר מאוד מאוד פשוט. מתניהו, מה אני יכול לעשות? העדויות? יכול להצליב עדויות. מה נותן לי יכולת הצלבת העדויות? איזושהי נקודה לאמון, שאם הם עמדו במבחן ההצלבה, כנראה יש פה משהו. כן, בואו נסתכל רגע בהלכות עדות. מכירים את הדרישות, חקירות, בדיקות? דרישות וחקירות זה שאלות ששואלים על זמן ומקום. הרמב"ם גם הוסיף לשמחתי, גם שואלים אותם מה קרה, כן? במשנה כתוב רק זמן ומקום, לא כתוב ששואלים מה קרה. הרמב"ם מוסיף גם מה קרה, וזה מידע חיוני שאם אמר איני יודע מה קורה לעדות, לא מתקבלת. מה זה בדיקות? מתחילים לחפור להם כל מיני פרטים, איזה צבע חולצה היה לו, איזה צבע היה לב של הסכין, התאינים על העץ, איזה היו סגולים או ירוקים. עכשיו, מה אומרת המשנה? אם אמר איני יודע בבדיקות, מה הדין? אם אמר איני יודע מה הדין? את אותן קשרה, זה מידע, לא צריך את המידע הזה. אז למה אתה שואל את זה? התשובה היא פשוטה, כי אם הכחישו בבדיקות, העדות נופלת. מה בעצם הרציונל? הרציונל לדעתי הוא רציונל הצלבה, הוא רציונל מאוד מאוד פשוט. הרציונל אומר את הדבר הבא, דוברי האמת לא ייפלו בעודף של שאלות, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. מה שהוא יודע, אז הוא יגיד שהוא יודע, והם יגידו אותו דבר מהסיבה הפשוטה, כי אם הם דוברי אמת, אז האמת ייצאו אותם תשובות. מה הדינמיקה של... כן. מה
זה לא עובד בכלל המציאות?
דווקא...
אין כי כל כך המון סיפורים על עדויות שבאמת הם עדויות אמת, ועורך דין שלה לפנטו ולהכשיל את ה...
זה נכון, אתה בן של עורך דין גם, זה נכון. אני אגיד לך אוריה, שהפסיכולוגיה... תשאל את אבא שלך, אמא שלי, אם יש בו היגיון, כי אני אגיד לך, פעם למדתי את זה עם בלבטי בבית שמש, ואחד מאנשי העסקים אמר, וואלה, זה קורה כל יום בעסק שלי, אני אסביר לך מה אני אומר. דובר האמת בפסיכולוגיה שלו לא צריך לדעת את כל התשובות, כל השאלות. זה לדעתי הבדל. השקרן תמיד יודע הכל. הוא אמר לי, יש לי בוס שהוא לא מסוגל להגיד, איני יודע, ולכן אתה יודע מה קורה לו? הוא משקר לי. הוא משקר לי בעבודה, אפשר לעבוד איתו. מה אני מתכוון? הדובר האמת יש לו איזה ברומטר, אולי עורך דין טוב יבלבל אותו. אני מקבל את זה. אבל מבחינה מהותית, דובר האמת, מה שהוא יודע, יגיד יודע, מה שהוא לא יודע, יגיד לא יודע. שאלו אותו איזה צבע חולצה היה. נגיד שהוא לא זוכר. אז יגיד לא זוכר. פתאום ימציא שהוא היה כתום. אבל השקרן מאוד קשה לו, מאוד מאוד קשה לו, פתאום חלק מהדברים לא לדעת. כי אין לו מדד ברור של פתאום מה הוא לא יודע, כי שום דבר לא קרה. הכל מצוץ מהאצבע.
איפה הדבר הזה לא קיים בעד אחד?
אז מה שקורה בשני עדים, מה שאני מציע, עכשיו זה כלל לא רק בעדות. אתם מכירים את אתרי האינטרנט של השוואת מחירים. אתה רוצה לקנות משהו, למה אתה משווה מחיר? למה אתה משווה מחיר? כי פתאום הוא נותן לך פרופורציות, לדעת מה? כן? למה הולכים לסקנד אופיניון ברפואה? למה? לדעת. הרופא הזה מדבר לעניין, לא מדבר לעניין. מה שקורה בשני עדים הוא זה עדות, לא רק שעוד בן אדם אומר את זה, אלא איכותית מה הצלחתי לעשות. לאמת, להצליב, אני תחנתי אותו בבדיקות, בחקירות, ואם יצא שהם אומרים אותו דבר, אז אני אומר לעצמי, סיכוי טוב שזה אמת, עדיין אפשר לרמות אותי, אני יודע את זה, כן? אבל בגדול, אני אומר, יכול להיות שיש פה אמת. מה קורה לעד אחד? עד אחד בעיניי זה בעינם שאומר אמירה, והוא לא אמת אותה. והיות והוא לא אמת אותה, אז מצד אחד אני לא יכול לפעול על פיה, כלומר אני לא יכול להעניש על פיה. מצד שני, כשיש ויכוח בבני אדם, ובא עד אחד ואומר כמו אחד מהצדדים, ואני לא אומר לעצמי שוואלה, ההוא שהעד נגדו קצת בבעיה, כלומר, אני, מצד אחד, אין לי סיבה לחשוב שהוא משקר, מצד שני, הוא גם לא אמת עצמו. ולכן, מה הוא עושה? הוא דורש מהצד השני, מה לענות, מה לעשות? תענה לו, תחזק את עצמך גם, כאילו, צד אחד חיזק, זה כבר לא טוען וניתן רגיל. טוען וניתן רגיל זה תובע מול נתבע. פה פתאום זה תובע עם עד מול נתבע. אז אומרים לעד, אתה צריך לשדרג את עצמך להדוף את העד, אתה תעלה את הטענה שלך לרמה של שבועה. כלומר, יש פה נתבע עם שבועה ותובע עם עד. המטרה היא להזן את העד. לעומת זאת, במודל עמי קצת, הדינים, המגבלות שלו, הם מייצרים ויכוח שפה חז"ל חשבו שהשבועה נועדה עכשיו להיכנס. כשנדרים את התנאים האלו, אז שבועה הוא לא הכלי. בגדול אני חוזר, מאוד יעמי קצת, זה טוען וניתן. זה הוויכוח של ההלכה, ככה מתווכחים, ופה נכנס שבועה. לעומת זאת באחרים, זה לא באמת שבועות הוויכוח. עד אחד, זה אולי תולי באמת במחלוקת, האם הוא צריך לטעון בארי.
אם השבועה של מקרה של עד אחד, זה רק משווה. אז זה לא מכריע במחלוקת, כשאמרתי
שיש לך כן. בוא נשאל שאלה טובה, אז האם השבועה רק מאזנת את העד, האם השבועה בעד אחד הזנה את העד, או אם היא ניצחה את העד? זאת שאלה, כן? זה תלוי אולי במחלוקת האחרונים, אוריה, יש מחלוקת אחרונים מדהימה, אם אדם נשבע שבועה, במקרה של עד אחד, האם העד האחד עכשיו יכול ללכת עם ה... זה דיון בשח, דיון מדהים, תרצה, אני אמצא את המקור המדויק. האם עכשיו העד האחד יכול ללכת עם התובע? המשפט נגמר, התובע הפסיד, נכון? ועכשיו לפסול אותו לעדות, כי הוא שקרן, את ההוא שנשבע, כי הם יטענו שהוא נשבע לשקר. יש דעה באחרונים, דעה פשוט נראית לי מופרכת לגמרי. מאז שראית אותה אני לא מזדהה איתה. אבל שהוא יכול לפסול אותו לעדות, שזה פילי פלוי. כי מה זה אומר?
את מי שנשבע?
כן. מה זה אומר? שהוא נשבע בבית דין פסקו על פי השבועה שלו, ועכשיו יכולים אחרים לטעון שהוא שקרן, ועדיין הוא יזכה במשפט, השבח השבועה והוא יפסל לעדות. זה פילי פלוי. מה זה אומר? שבעצם אני לא מאמין לנשבע, לפי הדעה הזאת.
זו דעה נראה שזה מכריע למי הוא מאמין הרוב.
כן, אבל זה נראה מדהים. אני אומר, הדעה הרווחת בהלכה היא שאם הוא נשבע ופסק לו על פי השבועה, אנחנו מאמינים לו. תמיד, מה הבעיה? זה אומר שמי שקרן? שהעד, וגם זה לא מחליטים, לכן אתה שואל שאלה נכונה, אבל בגדול עד אחד זה ויכוח שהוא גם מכופר בכל. כלומר, עד אחד זה לא ויכוח יותר איכותי, אלא זה היות והחתירה היא לראיות, ובה ראיה חלקית, אז נוצרה דינמיקה חדשה שהכניסה שבועה. אני אומר, מודל המקצת, אבל הוא באופן מובהק, הוא שבועת הטוען וניתן, זה הוויכוח ההלכתי. כלומר, לא משביעים שבועה טוען וניתן כשיש תנאים שהם אומרים שאין פה ממש ויכוח, השבועה הוא לא המכשיר. אז בגדול אני חוזר שלוש שבועות לתורה שמייצגים בעצם שלושה מצרים, גם עם כללים הלכתיים אחרים. כן.
אני חושב שאם הדבר האמת, הם אומרים דברים שהם זוכרים, הם אומרים דברים שהם לא זוכרים, אבל שונים. אם הם שקרנים, הם זוכרים על אותו דבר, הם... אני לא יודע, הם לא יודעים אותו דבר, זה קשה בלי סתירה.
כלומר, אתה אומר שתמיד תהיה סתירה בין שני בני אדם?
כן. בסוף הדבר צריך לחפש סתירה, או דבר.
בסופו של דבר, אני נוטה לחשוב שיותר קל לתפוס שקרנים בסתירה מאשר דוברי אמת. כלומר, אני מודה שגם דוברי אמת הולכים ליפול. הסברתי פה לשני חבר'ה בזמן הסדר, בשנות ה-80 היו שולחים לרוסיה חבר'ה דתיים עם אזרחות זרה, כי אז אי אפשר להיכנס בדרכון ישראלי, והיו שולחים אותם לרוסיה להגיע ליהודים שם. והיו לי שני חברים שנסו, וזה תמיד היה כמו ג'יימס בונד בשבילנו, כן? כאילו משחקים עם הקג"ב, ועוקבים אחריך, בקיצור הקג"ב עצרו אותם, והכניסו אותם לחדרים נפרדים, והתחילו בחקירה, והם תאמו מראש, הרי עדות, הם תאמו איזה 20 דברים שהם יגידו אותו דבר, והקג"ב פשוט מה עשה להם? שאל 30 שאלות, כן, תה, 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 הם התחילו להסתבך, להמציא סיפורי סבתא, ו... כלומר, ההנחה שלי שכמה שתתאמו, תתאמו, 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 בסופו של דבר אפשר לתפוס, זה אפשר איכשהו, כן? היום החברה המודרנית מאמינה היא מאמינה
יכולת אמת,
בפוליגרף, כן? היא מאמינה בפוליגרף, זה כאילו יש לה איזה מכשיר לתפוס שקרנים, תראו מה היה לאחרונה עם ניצב במשטרה, כן? כאילו הפוליגרף הוא כאילו זה אמת מדעית, כן? זאת שאלה, איך תופסים שקרן? אפשר גם להציע את הלכות עדות. תדעו שכנגד מה שאני אומר לכם, יש בגאונים וראשונים אמירות מפורשות שזה הכל גזירת הכתוב. רב סעדיה גאון בהקדמה ללכות ספר העדות, וגם הרמב״ם במשנה תורה בהלכות סנהדרין בפרק כ"ד כותבים, זה גזירת הכתוב שהתורה אמרה להאמין לשני עדים. אני עדיין אוהב מאוד כשאני רואה גזירת הכתוב לנסות להסביר שיש להם איזשהו היגיון, זה אולי גזירת הכתוב שנותנים תוקף לדבר הזה, לא להניח שאין לו שום היגיון פנימי, שאין לו מנגנון, שאין לו מכניזם, סתם התורה אמרה להאמין לשני בני אדם לרצוח אחרים, אלא יש פה איזה משהו, אבל היות והתוקף שלו הוא חלקי, הוא סטטיסטי, חלקי, אז לכן צריך את התורה כדי לתת לזה תוקף מוחלט. אני גם אותם לא אוהב לקרוא שזה גזירת הכתוב בלי שום היגיון. גם עדים זממים, מה ניסיתי פה גם לעשות? למרות שזה גזירת הכתוב. באמת, שיש לו היגיון מסוים. כן, היגיון כאמור פופריאני. יש לו היגיון. ועדיין, אולי צריך את העיבוי של גזירת הכתוב, של הדבר הזה, בכל מקרה, עד כאן בגדול, שיהיה לך פשוט מפה בראש של מה זה בכלל עולם השבועות התורה, ולהבין קצת יותר. כשאומרים עוד היום קצת, זה שבועת הטוען וניתן, זה שבועת המתווכחים. עכשיו, מה המקור של שבועת המודה ומקצת? אז קודם כבר הוזכר שבעצם מקורו בפרשת שומרים. כן, וזה מחייב אותנו עכשיו קצת לחזור אחורה ולהסתכל בפרשת שומרים, שזה כבר משפט לא מדויק, כי כמה פרשיות שומרים יש? לפחות שניים, כן? בואו לא נספור את שואל. יש שתי פרשיות שומרים, שאני מניח שמוכרת לכם מראש השאלה, יש ביניהם הרי פערים. הפער הגדול ביותר בין הפרשיות הוא בעניין דין הגנה. אבל כשקוראים את הפרשיות, אפשר לראות תקבולות ברורות ביניהם, נכון? תקבולות ברורות לחלוטין. כן? שבועת... הפסוק של ונקרא בעל הבית אל האלוקים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, זה מאוד מאוד קרוב לפסוק שבועת ה' תהיה בין שם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. כלומר, יש תקבולות ברורות, ויש ביניהם גם כמה הבדלים. השאלה היא איך להסביר את ההבדלים. כן? בתורה שבעל פה חז"ל הסבירו, אתם יודעים? נכון. הפרשה הראשונה עסקה בשומר חינם, הפרשה השנייה עסקה בשומר שכר. הפשטנים, איך אוהבים להסביר, אתם יודעים? הרשב"ם, אני מצאתי לאחרונה גם שרב סעדיה גאון כבר, יש לו ספר שנקרא דיני שומרים, דיני פיקדון, שם רב סעדיה גאון כבר כתב את זה. הם אומרים, דרך הפשט יש הסבר אחר לפער בין הפרשיות. מה הוא? הפרשה הראשונה, כי תן איש רעהו כסף או כלים לשמור, והפרשה השנייה, חמור או שור עושה בכל בהמה. הפרשה הראשונה מדברת על דומם, הפרשה השנייה מדברת על על חי. נכון, אתה צודק, בואו מיד נגיע לפסוק הזה. זה אחד מהטענות של רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון אומר, הנה, זה נמצא גם פה. ובגדול, זה ההבדל שהם הציעו, שמה השורש שלו, מה ההסבר של ההבדל הזה, שדומם זה מאוד קל לשמור עליו, אתה שם אותו בפינה, וזהו. פעל חי לעומת זאת. יש פה למישהו כלב? נו. צריך לטפל בו.
אנחנו שוקים
ליוון. אוקיי, אבל צריך להוציא אותה כל יום לעשות טיול? יש פה למישהו אחיינים שבני שנתיים? אתם מכירים את היצור הזה? שמסתובב לו והלב יוצא, רחמנא ליצלן, כן? כאילו הורה לילד מגיל שנה וחצי עד שלוש בערך, הוא כל הזמן פשוט הולך אחרי הילד לראות שהוא לא איזה מזיק, כן? שהוא לא יזיק לעצמו, כן? זה חוויה מאוד קשה, כן? כאילו, זה מאוד אינטנסיבי, כן? בגדול זה הצעה שהפשטנים מציעים. רב סעדיה גאון והרמב"ן הציעו לשלב בין הקריאה של הפשטנים לבין הקריאה של המדרש, ואומרים דבר מאוד יפה ופשוט. הם אומרים, היות וזה קל לשמור על 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 דומם, אז יש להניח שאם נותנים לך לשמור דומם שגם לא יציעו לך כסף. כן? בדרך כלל השומר על הדומם יהיה שומר חינם. לעומת זאת, פרשת בעלי חיים, היום זה דורש עבודה, זה דורש מאמץ, אז יש להניח שיציעו לך כסף. ובגדול, אלה שני פרשיות שומרים, שבשניהם התורה מתארת אותו דבר, שקרה משהו לחפץ, שאם הדבר הזה קרה לחפץ, מה אתה היית חייב בעצם לעשות? לא, אם הדבר הזה קרה, אתה פטור, אבל אתה בו זמנית חשוד שאולי... אולי אתה עשית. בוא ניקח את הפרשה הראשונה. כי תן איש על רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש. אם ימצא הגנב ישלם שניים. ברור, כי אנחנו עכשיו יודעים מה קרה לחפץ, מצאנו אותו, מענישים את הגנב. אם לא ימצא הגנב, מה בעצם המקרה? הוא גונב מבית האיש לטענתו של מי? של השומר. אבל אולי השומר הוא גם חשוד. אתם יודעים, כשיש רצח במשפחה, לא נעים להגיד, ועוצרים מיד את מי? אתה בעל, כאילו, היית בבית, אתה גם חשוד, כן? אולי זה אתה. וכאן מה אומרת התורה, ונקרא בעל הבית, מי זה בעל הבית לפי הפשט? מה כתוב קודם? וגונב מבית האיש. מי זה בית האיש למעלה? השומר. אז מי הוא בעל הבית בפרשה הזאת? השומר, נכון. אז מקרבים את השומר, וזה גם ברור למה אותו, כי הוא, כי מה הוא? הוא יודע את האמת. אני חוזר, מי לא יודע את האמת? המפקיד לא יודע את האמת, השומר יודע. המפתח לשאלה האם זה אתה או לא אתה, הוא היחיד שיודע את התשובה. נכון, אז נקרא בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו ימלכת רעהו. כלומר, פה אנחנו בפירוש, הפסוקים זועקים, חושדים בו שאולי זה הוא. ולכן מה אני עושה על ידי הקריבה לאלוהים, מה אני מנסה לברר? האם זה אתה או לא? כן? שמה לא ברור בפרשה הזאת? מה פשר הקריבה לאלוהים? מה זה? ולא סתם המכיל תאיתה באבא מן המדהימה, שאולי הכוונה לפורים ותומים. בוא נלך לשאל את הנביא, נשאל את הקדוש ברוך הוא שיגיד לנו, וזה נדחה בעיקר על איזה רקע, איך חז"ל כאילו פיצחו את הפסוק הזה? מה היה המתודה שלהם? מה היה הטכניקה שלהם? איך הם עבדו? אז אתה אומר שזה לא הגיוני, אבל הם עבדו במחילתא בצורה קצת שונה, הם עשו תקבולת, הם עשו תקבולת בין שתי הפרשיות. כי בפסוק המקביל, בפרשייה הבאה, מה כתוב? שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעלה ולא ישלם. וכאן הפסוק כנגד ונקרא בעל הבית האלוקים אומר שבועת השם תהיה בין שניהם. ולכן זו היה הטכניקה המרכזית של חז"ל. עדיין מה חייבים לשאול את עצמנו? זה דברים שמעתי מהרב בוער. אז למה שהתורה לא תכתוב גם הפרשה הראשונה שבועת השם תהיה בין שניהם? כלומר, אם התורה חיכתה לתורה שבעל פה שתפצח על ידי התקבולת, היא יכלה מראש לכתוב את זה פה. ולכן כנראה היא כן רוצה מה לעשות, ללמד אותנו אולי משהו בשימוש בביטוי הזה. כלומר, אני נוטה לחשוב, כשאני קורא ביטוי כזה שמפוצח על ידי תקבולת, שיש איזשהו הגד שאני לומד אותו מהפסוק הזה נקרא בעל הבית אל האלוקים, כי רוצים לייצר לנו צליל. מצד שני, מה באמת אולי הסיבה שאסף, שלא הורים ותומים, זה די פשוט. חז"ל רוצים שממי תבוא התשובה. כתוב שמקריבים את בעל הבית. לא מקריבים את שניהם. לו הייתי שואל הורים ותומים, אז מי היה אומר לי את התשובה? יש ברוך הוא. זה לא בא מהם. כאילו, התשובה לא באה מהם. איפה התשובה באה? ממקור חיצוני, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. הקדוש ברוך הוא יגיד לי. אבל היות והתורה הדגישה שמקריבים את מי שיודע, בעצם מה אני חושב שחז"ל כל כך היה חשוב להם הוא, היה להגיד שיש פה איזשהו משהו שאנחנו רוצים לחלץ את התשובה מבעל הבית, ממי שיודע את האמת. וכנראה מה ההנחה שיש כאן? שבדיון שהיה עד פה, בלי הקריבה לאלוהים, הוא עדיין חשוד שהוא משקר, שאני אביא אותו לאלוהים, אז יקרה משהו שהולך להשתנות. זה כנראה מה שאני אמר פה, כן.
שההבדל הוא שאם נניח שזה שומר חינם, שומר שכר, אז פה במקרה הראשון הוא פשוט חשוד. הוא אחד החשודים במצב. במקרה השני הוא נושא אחריות.
מצוין.
ולכן פה נקרא הבעל הבית אל האלוהים, אל הדיינים, מה שאתה לא רוצה לפרש את זה. כמו שהגנב שאנחנו לא יודעים איפה הוא חשוד, גם הוא חשוד כמו סיפור רצח. פה שבועת השם בין שניהם. למה? כי אני בא אליו ישירות, למרות שיש גנב שיכול להיות שגנב את זה, אתה היית חי לשמור על זה, לכן אני בא אליך ולכן אתה משאיר.
מצוין, אתה אומר פה דבר נפלא. זה בעצם אומר שהשוני במטבע הלשון הוא כי יש הבדל מהותי בין החשד בפרשה הראשונה לחשד בפרשה השנייה. בפרשה הראשונה החשד הוא שהוא גנב, שהוא משקר. בפרשה השנייה אתה אומר, אני לא חושד בו שהוא שבר. הוא אחראי על משהו שקרה כי הוא קיבל אחריות, במיוחד אם זרמת עם הפרשנות החזלית, שהוא קיבל כסף על זה. הוא כמו חברת ביטוח. חברת ביטוח משלמת לא בגלל שהיא אשמה, אלא בגלל שהיא קיבלה, עשתה הסכם, שלם לי כסף, אם יעשו, אני לוקח אחריות. ולכן אתה אומר, אני בעצם בפרשה הראשונה יותר מאשר בשנייה עוסק באיזה שאלה? בשאלת האמת, כן. כלומר, בפרשה השנייה זה יותר בין שניהם. שניהם באים. ולמה בין שניהם? כי מה אני בעצם רוצה לברר? תענה לו, אחריות שלך כלפיו. ומה זה, בפרשה הראשונה עוד יותר אני מעוניין ביציאה נגד שקר. ונקרא בעלה, וכאן מה בעצם ההנחה? שלקרוב אל האלוהים, בשפה הזאת זה מכשיר לגילוי אמת, ואולי הדינמיקה שנאמרת כאן היא דינמיקה מאוד מאוד מהותית. אולי להבין, קודם דיברתי על הדינמיקה בכלל, שמה עובר על בני אדם כשהם עובדים מול החבר שלהם. כי מה בעצם נאמר פה? שהאדם עומד מול החבר שלו, מסוגל עוד לשקר לו, לכן מה אנחנו מציעים לעשות לו? להעמיד אותו מול ארון הקודש.
זה מה שמסביר בסוגיית פתיחה על שבוע. האם שבוע בסוגיית פתיחה אמורה להגיד ש אוקיי, אני שבא, אוי לא, אני לא רוצה, אני מעדיף לשלם, אז אותו דבר פה עם ההורים ותומים.
כן, ואני אומר מתוך הפרשנות החזלית שלא מדובר על הורים ותומים, מה בעצם אומרים? אומרים ככה, אתה עד עכשיו עמדת מול החבר שלך ושיקרת לו, אבל עכשיו אנחנו מבקשים ממך, אל תדבר עם החבר, תדבר עם הקדוש ברוך הוא.
אבל אמר, אולי בפגישה קודמת, כאילו שבכלל הפרשה הראשונה אני חייב אותו שבועה גם בלי קשר עם הבעלים, אם הבעלים נתבע אותו, יגיד לו אולי לא שמרת אותו, או אני חושב בך, בלי קשר לזה. אתה עכשיו, מזה שאתה שומע, אנחנו אומרים ששמירה יש בפן שהוא מול אלוהים. בלי קשר. גם אם הבן אדם שאני אגיד לך, אני מאמין שעשית את כל המאמצים, אנחנו חייב אותו שבועה שהוא לא פשע בשמירה, ואז משנה את כל קריאת הפרשה הזאת. כל קריאת הפרשה הזאת היא לא כלפי, כאילו שהבעלים או שהחבר שלך או ואיך הוא עורר את החיוב של השבועה, לא. החיוב של השבועה נבע מזה שכל שמירה היא כלפי שמיה, ואתה תתחייב להישבע גם כאשר מה? גם כאשר השני מודה שאתה שמרת בתור ושהוא לא, 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 לא חושד בך.
אתה אומר ששמירה מראש זה פעולה דתית מול הקדוש ברוך הוא עוד לפני.
אז מה המטרה של השבועה?
קודם כל אני רוצה להיזהר מהמילה השבועה, אני רוצה לחזור, התורה בכוונה, התורה ידעה להגיד שבועה, איך אני יודע? מהפרשה הבאה, כאילו נזהרה מלהגיד שבועה, היא רצתה באמת לצרוב בתודעה שאתה עומד מול השם, אתה קרב לאלוקים. אני נוטה לחשוב שהסיבה היא המשמעות לדבר הזה, כי בדינמיקה בין בני אדם אנחנו מנסים לנצח אותם. מהלכה היה חפץ, אני אולי שלחתי יד, מה הכוונה? אני עברתי קצת הלא תחמוד, לקחתי את הדברים שלך. עכשיו בעצם הדרך לעזור לבן אדם כאילו לצאת מהדבר הזה הוא להוציא אותו מהמשחק שהוא עובד מול אדם אחר, בעצם להגיד לו תעמוד מול האמת המוחלטת. ואני בוא נחזור לדיון אתמול בבית המדרש. איך מטפלים בבעיות משמעת בישיבה? סליחה על הביטוי. באנשים שלא שומרים טוב, שלא מקיימים את הציפיות מהם. אז דרך אחת היא שהרמים עכשיו יעשו שיחות נזיפה, ודרך שנייה שהרב רם, אני מבין ביטא אותה היא, שמי שיש לו יושרה בליבו, מה הוא יעשה? כן, אומרים אחרות, שאתה עומד מול החוק, מול צהל, ואתה אומר, האם אני מצליח לא להיות בצהל? וואלה, אז ניצחתי את צהל, כי יש איזה מסלול שקוראים לו הסדר. ואומרים לך, עכשיו תעמוד מול האמת. אתה באמת, אתה אדם כזה לא אגון, אתה אדם, זה מי שאתה, כאילו, העולם של השבועה הוא אומר, במקום לדבר עם החבר שלך, עכשיו תהיה אמיתי עם עצמך. תגיע לרגע האמת של עצמך, תעמוד מול האלוקים, בוא נראה אותך מול האלוקים, מול האלוקים האנחי, שאתה כאילו משתחרר מהחשבונס שלך. כאילו החשבונס שחושבים איך אני אשיג דברים, ברגע שאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה כאילו נחלץ מהחשבונות. העולם של של הקריבה אל האלוקים, אני משמש בכוונה, הוא עולם שמוציא אותך מההקשר של הדינמיקה האנושית שיוצרת תחרות בעולם. שיוצרת בעולם ניסיון להרוויח חשבון השני, היא כאילו עוזרת לך, הייתי אומר, בעיניי הסיפור שיש כאן, בפסוקים האלו, היא לעזור לנו כבני אדם לקבל קריאת כיוון, איזה מנגנון, שהוא יעזור לי להתגבר על החולשות האנושיות שגורמות לי לחטוא ולרמות. וזה פה באה התורה ואומרת, הדת, העמידה מול הקדוש ברוך הוא, היא נקודת האמת בחיים האנושיים, זה דרך שבה אני מחלץ אותך מהתאווה שלך לרמות ולגנות. כן.
זה מזכיר קצת את הסברים שעשינו פה, פסיכולוגים וכל מיני דברים. זה נורא רומנטי ונורא יפה, אבל זה עם חדוצה, זה לא עובד. למה עובד?
זה הזכיר את כל נבואות, נבואות, רוב נבואות הנביאים, שזה אומר שאנשים מסוגלים להתנהג לחברים שלהם ולעני והכל חברתי, אם זה היה. אבל הם אלוהים ומתביישים, למה? כי ככה זה עובד.
לכמה נבואות יש כזה שהם בית מקדש נורא יפה, בית מקדש מושחת לגמרי ולא מתביישים לעשות בתוך שום דבר? זה גם קיים.
אז בוא, אתה שואל שאלה נהדרת.
עכשיו, השאלה, לא יודעת, אני שאני קראתי את זה, אני קראתי את זה כמו הדין של שבועה, שעכשיו מאמינים אותך מול ההורים קדומים שהולכים להגיד את האמת, עכשיו אתה תפחד, תגיד את האמת. זה מקום של פחד, זה מקום שעכשיו בודקים מה שאתה אומר, מאמתים אותך עם הדברים של עצמך, לא שאתה אמור אליהם, זה יפה, אבל בן אדם שרוצה כסף, אם מדובר פה עוד פעם על סכומים גדולים, ולא על חליפה שלי מהשוק, אלא על, לא יודע, על משהו גדול במשרד, בן אדם ישקר כדי להרוויח.
אתה מזכיר לי את השיעורים שהעברתי פה על ציצית בחדר הזה, ואחרי שהסברתי בזה התלהבות מה מנגנון הפעולה של ציצית, אז אחד מהתלמידים החמודים אמר, אבל הרב, זה לא עובד, אני ממש ציצית ולא מרגיש כלום. כן, זאת שאלה טובה, אבל בחלק זאת שאלה, כי אנחנו באמת לא נשבעים בעולם שלנו. אתה יודע מה קרה לשבועות? המירו אותם בתקופת הגאונים בגזרתה, והיום הדתיים בצבא מה עושים? מצהירים. ובית, מה שבעיקר השתנה, וכן צריך קצת להסביר מה זה שבועה, מה שבעיקר השתנה הוא העירת שמיים השתנתה בעולם, והפחד מהקדוש ברוך הוא השתנה.
ולכן,
זה עבד יותר. ואני רוצה ברשותך עוד לפני כן רק להשלים משפט. זה בעיניי המשמעות שנקרא בעל הבית לאלוקים, שמה משמעות הדרשה של חז"ל שזה שבועה? כי זה מה שהיא שבועה. שבועה היא בעצם מה? לקרב על האלוקים. למה? כי שבועה היא שבועת השם. שבועה היא בשם. ופה צריכים קצת להבין מה זה הסיפור הזה. אולי הארי פוטר קצת יעזור לי. יש תהוא שלא אומרים את השם שלו. אבל אני רוצה קצת להסביר. מה זה שבועה? שבועה זה שאתה טוען שמה שאתה אומר הוא אמת, כמו שמי עוד אמת? הוא שאתה מזכיר את השם שלו לידו. באיזשהו מקום, השבועה היא מבחן אולטימטיבי גם במי אתה מאמין, כשאדם נשבע בעיניים שלו. מה בעצם הוא מתכוון? שאם מה שאני אומר לא אמת, מה יקרה לעיניים שלי? אני אתעבר. כשאדם נשבע בהורים שלו, מה הכוונה שנשבע בהורים שלו? מה בעצם הוא אומר? שההורים שלי ימותם, אני אומר שקר. כשאדם נשבע בשם השם, אז הוא בעצם אומר, כמו שהשם אמת, ככה מה שאני אומר אמת, ולכן חלילה, אם הוא אומר ההפך, אז מה בעצם הוא עושה? הוא מקלל שם שמיים, או הוא מחלל את השם. כשלא סתם המחילתא אומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר, לא תישא את שם השם לשווא, תראה מה כתוב שם, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. זה נכון שבעולם של המדרג של החמורות הוא אין עליו עונש מוות.
ככה גם נקרא שבוע בגמרא.
נכון.
זה
מהחמורות. כלומר, אני לא נתתי את סגרת המבוא הפנויות לרמב״ם וכו'. לרמב״ם אומר, שבועה בשם זה קידוש השם גדול. למה? כי מה אתה בעצם מציר כלפי עם ועולם? שמי האלוקים שלך? כלומר, שבועה היא במלך. וכשאדם נשבע במלך, הוא רועד בכל הגוף שלו. כלומר, אם אתם שואלים על מה שסיפרתי קודם, ששבועה הוא מוגבל, לא משביעים כל אחד, אי אפשר להבין את זה לדעתי, לא מבינים ששבועה זה כמו להכריח בן אדם לגעת בחומר רדיו אקטיבי ולראות בכל הגוף מפחד ממה שהולך לקרות לו. כן? שבועה זאת הצהרת אמונה מצד אחד, זה הרמה, אתה מציר שהשם אמת, אבל באותה מידה אתה לוקח שם שמיים, הדבר הכי נורא שיש, ואתה משתמש בו תוך כדי השוואות, הקדוש ברוך הוא לא בר השוואה, אתה משווה. זה מדובר בדבר שכל אדם שהוא בר איזשהו רגש דתי, ושהוא לא אומר את שם השם, הוא כולו רועד בכל גופו, הוא מרגיש את עוצמת הדבר הזה. עכשיו, מה קרה בעבות הימים והשנים? אני חוזר לגאונים, זה הפך להיות כל כך נורא שהפסיקו להשתמש בו, כי זה כמו פצצת אטום. וכשהפסיקו להשתמש בו, אז אמרו לדברים אחרים שניסו להשיג אותו אפקט, גידוי וחרמות ונרות וארונות מתים והסיפורים של הרב מרדכי אליהו עם המת, כולם שומעים את הסיפור הזה.
זה בדיוק, אבל נראה לי מאבד את הכל, זה לא תחליף.